Amavana e adoia in cerco serenata per il Virgena e la Vicena che da serena te ama per il Virgena e la Vicena
אז אנחנו עוסקים בנושא של מהי אחיזה, מה משעבד אותנו, מה משחרר אותנו.
ועסקנו בשאלה.
לשחרר אחיזה, אם פירושו לא ליהנות מהאוכל, או לא לאהוב את המשפחה שלי, או לא ליהנות ממוזיקה, ואמרנו שלא לזה הכוונה. כי איך ייראה מין אדם כזה, אם אנחנו חושבים לרגע, האם זה הדמות האידיאלית שלנו של אושר, ואנחנו כמובן אומרים שלא. אם מסתכלים על העולמות הגדולים, הם נהנים מאוד מחייהם, הם נהנים מאוכל, הם נהנים ממוזיקה, ואנחנו אומרים שבהפך. ככל שנתקדם יותר בדרך, ההנאה הזאת תגבר, כי אנחנו טהורים יותר, ויש פחות ופחות גורמים שגורמים לנו סבל, אז הבודה הוא נמצא כעונג פנימי, כעונג מדהים. וכדי להגיע לשם, כמובן הדרך עצמה היא מענגת, הדרך עצמה בהדרגה מטהרת את עולמנו, בהדרגה מעבירה אותנו מחיים שיש בהם פה ושם הנאה, אבל הרבה סבל, ומביאה אותנו לעונג הזה של הבודה. אז כמובן זה לא יכולה להיות הכוונה לוותר על אחיזה, לא ליהנות מהחיים, לא לזה הכוונה. אמרנו בשורה הראשונה, הוא בעצם מדבר אל אנשים שהם כבר על דרך רוחנית. הרבה אנשים מחפשים דרך רוחנית מסיבה כזאת או אחרת, מונעים לחפש דרך רוחנית, ואז עושים אותה, אבל המוטיבציה עוד לא נכונה, עדיין יש הרבה אחיזה בחיים האלה, כמו שפירטנו עד עכשיו. אז מה שהם עושים זה הם לוקחים את האחיזה שלהם בחיים, הם לוקחים את מה שאנחנו קוראים שמונה מחשבות ארציות, את הנהייה אחרי להרגיש טוב ואחרי רכוש וממון ואחרי מוניטין ושבחים, הם לוקחים את זה ומעתיקים את זה לדרך הרוחנית שלהם. אז הם בעצם ממשיכים את אותו הדבר, אבל קוראים לזה עכשיו אחרת. עכשיו אני תלמיד דרמה מצטיין ועכשיו אני רוצה הרבה כבוד ומנחות. זו אותה הגברת בשינוי הדרך, זה לא משחרר, אין שם חופש. זה לא יכול להביא לחופש. אז זה היה השורה הראשונה. ואנחנו נעבור עכשיו לשורה השנייה. מו קורווה? קורווה. קורווה פירושו בטיבטית מעגל, או עיגול, או גלגל. וכשאומרים מעגל או גלגל, סתם ככה, בהקשר שלנו, הכוונה לגלגל מאוד מסוים, וזה הגלגל של הסמסרה. זה הגלגל הזה שמייצג את המקום שבו אנחנו חיים. אנחנו כל הזמן מסתובבים בין התחומים השונים, בין הגזרות השונות של הגלגל הזה. הקיום האנושי נמצא כאן, אבל כבר היינו בכל המקומות בגלגל הזה, ואם לא ננצח את המוות, עוד נהיה בכל המקומות בגלגל הזה. מי יודע כמה פעמים. אז השורה השנייה אומרת, אדם שאחוז בחיי הגלגל, זה הגלגל הזה, הקורווה, טרם עשה תפנית. אני רוצה לדבר על זה קצת, מאוד חשוב. עכשיו הוא מדבר בעצם בקנה מידה יותר גדול. אדם שאחוז בחיי הגלגל, פה הוא מדבר שכדי להגיע לרמה הבאה של חופש, רמה עם הרבה יותר פוטנציאל, אנחנו צריכים לשחרר אחיזה בחיי הגלגל. עכשיו, מה זה נקרא לשחרר אחיזה בחיי הגלגל? זה דורש הרבה הסבר. אם אתם פותחים ספרים בודיסטיים, מדובר על גלגל הלידות. לידות אנחנו בעברית נגיד גלגולים. הגלגל של הגלגולים שלנו. ואמרנו שאנחנו עכשיו בו, ואנחנו התגלגלנו בו, ואם לא נצא, אז נמשיך להתגלגל פה אין ספור פעמים. העניין הוא שכשאנחנו מדברים על גלגולים, אז אנחנו צריכים להאמין בגלגולים. ורובנו ככולנו אולי אין לנו זיכרונות של חיים קודמים, ובטח אנחנו לא רואים את החיים העתידיים, ואין לנו ודאות בקשר לגלגולים. אז אנחנו נמנע מהמונח הזה של גלגל הלידות. כי אתם אולי עוד לא מאמינים בגלגולים, אבל לזה הכוונה. אז כשאנחנו אומרים קרוע, כשאנחנו מדברים על הגלגל, זה למעשה אוסף של אסונות.
על פי המסורת הבודיסטית, היצורים בסמסר החיים במה שנקרא שלושת העולמות, והם כוללים את עולם חסרי הצורה, אלו הם יצורים שתודעתם עדינה מאוד וששחררו אחיזה בגוף ולכן הם יצורים חסרי גוף. עולם הצורה, אלו הם יצורים שעדיין יש להם גוף, אך הם חיים בעולם שבו הצורה הגיעה לידי שלמות, חייהם מענגים מאוד. ועולם השלישי, שבו חיים גם בני אדם, נקרא עולם התשוקות, וזאת משום שהיצורים שבו נשלטים על ידי התשוקות שלהם. בעיקר השתוקקות לאוכל ולמין. כל היצורים שבכל שלושת העולמות עדיין נושאים בליבם זרעים קרמיים, הקופים עליהם קיום מעגלי, קיום שבו הם נאלצים שוב ושוב להיוולד לתוך אחד מעולמות אלו, בתהליך שאין להם שליטה עליו. ואפשר בקלות מרובה ליפול מן הקיום המענג שבעולם חסרי הצורה ובעולם הצורה, לעולם התשוקות ואף לחלקים הסובלים מאוד שמרכיבים אותו. בדיון מדוע אל לו לאדם להיחס בסמסרה, הלמד רק בגלצן מזכיר את הסבל של סבל. הוא מתאר את הסבל במה שנקרא שלושת העולמות הנחותים שבגלגל הסמסרה. מה הם שלושת העולמות הנחותים? אלו מהווים חלק מן העולמות המרכיבים את עולם התשוקות. הם נקראים בטיבטית גנגסונג סום, דונדרו, יידק, ניילווה. גנגסונג הוא שם כולל לעולמות הנחותים. סום זה שלושה, דונדרו מילולית פירושו מי שהולכים שפופים, ואלו הם בעלי החיים. יידק הן מה שאנו מכנים אורחות מעונות, אורחות תאבות, אורחות רעבות. וניאלווה הם יצורי גיהנום. איכן נמצאים עולמות אלו? גם כאן, לרובנו אין שום זיכרון או חוויה ישירה שלהם, למעט עולם בעלי החיים. אבל קיומם נהיה קצת יותר סביר אם נזכור כיצד כל עולמנו בעצם קיים כהשלכה. בסופו של דבר, עולמות אלה ממוקמים במקום שבו נמצאת התודעה שמשליחה אותם. ואם נכפה על האדם לפי הקרמה שלו להשליך אותם, זה מה שהוא יתפוס. האדם הופך לישות בעולמות הנחותים על ידי כך שהוא תופס את העולם כפי שתופסות אותו הישויות ששם. מה פירושו להיות כלב? כאשר אתה נאלץ לתפוס את האובייקטים בעולמך כפי שכלב תופס אותם. הבודה עצמו מזכיר את העולמות הנחותיים בלימוד שנתן, שנקרא הסוטרה שנתבקשה על ידי אופלי. שמה בטיבטית הוא ניווה קוגי שופה דו. בסוטרה הזו הבודה מסביר ששלושת העולמות הנחותיים, ובדמה להם גם העולמות העליונים וגני העדן, הם כולם, בלי יוצא מן הכלל, תוצאה של ההשלכות שלנו. הוא אומר שם, כאשר לימדתי על האימה אשר במדורי הגיהנום, אלפים רבים ביניכם נבלו ונאחזו חרדה, אך זאת תוכל לומר לכם, אותם שמתים ולאחר מותם מוצאים את עצמם בקיום אומלל, אינם קיימים כלל וכלל. אין שם מי שבא ובכם פוגע, או משסף אתכם בחרבו. אין שם מי שמשפד את גופכם. כל דבר שתחוו במדורי האימה איננו כי אם השלכה. אין שם כלי עינויים בכלל. והסבר דומה הוא נותן ביחס לעולמות העליונים המענגים, בעולמות של האלים. הוא אומר, שפע רב של פרחים ביפי תפרחתם. ארמונות של זהב מרהיבים ביופיים. אין מקום בו תמצא את יוצרם שאיננו, שכן מופיעים הם בכוחו של מושג. וכך כל העולם, אך ורק בכוחם של תווית ומושג. אין בנמצא איזו חברת בנייה קבלנית שבונה אותם. העולם כולו בא מתוך ההשלכות שלנו. כמובן שאין משמעות הדבר שהסבל בעולמות האלה הוא לא לגמרי ממשי. הקיום שם הוא סובל, הוא מרגיש ממשי ליצורים ששם, גם אם הוא השלכה. והלא כבר למדנו שההשלכות מתפקדות באופן מושלם. אלא שהסבל לא מצטמצם לשלושת העולמות הנחותים. למעשה,
כל מה שקורה בגלגל הוא אוסף של דברים לא טובים. פה אנחנו נציין מתוך זה רק דבר אחד שהוא אולי הבולט ביותר. או אפילו נצמצם לגזרה של בני אדם, ששיהיה לנו רלוונטי לחיים. הדבר הבולט ביותר בחיים של בני אדם, שהוא זה שגורם את סבלנו במידה רבה, זה חוסר היכולת שלנו להיות מסופקים. זה גורם שספוג בנו מרגע שבאנו לחיים האלה בטח, ואנחנו אומרים בכל הגלגולים האחרים גם. אנחנו לא ממש יודעים להיות מסופקים. אלו מאיתנו שכבר זוכים שיהיו לנו דברים שאנחנו חושקים בהם. כבר מצאנו את בן הזוג הנפלא והאידיאלי. עובר חודש, עוברים חודשיים, עוברים שישה חודשים, עוברות שנתיים, כמה זמן שלוקח הירח דבש שלכם. הם כבר לא נראים כל כך טוב אחרי שנגמר הירח דבש. זה למה יש את המילה הירח דבש, כי הוא מסתיים. ככה זה עם בני זוג, ככה עם זה עבודה, אתם מקבלים סוף סוף את הג'וב שרציתם, הרבה זמן חלמתם, קיבלו אתכם, קיבלתם את המשרה, עובר זמן מה, אתם כבר לא מרוצים. אתם רוצים קידום, אתם רוצים מעלה במשכורת. אנחנו לא יודעים להיות מסופקים, וזה בקנה מידה גדול וזה בקנה מידה קטן. משיגים משהו, זמן מה אנחנו אולי
מסופקים,
עובר זמן קצר ולא מסופקים. וזה חדור בנו עמוק, זה המיינד שלנו, זה המיינד הסמסרי. ככה זה עם הבית, ככה זה עם המשרה, ככה זה עם בני זוג, ככה זה המשכורת. כל דבר שיש לנו כבר, שאנחנו כבר כן מצליחים להשיג, עובר זמן מה, ואנחנו כבר לא כל כך מרוצים. אנחנו מוצאים פגמים בבני הזוג, ואנחנו מוצאים פגמים בבוס ששכר אותנו, עכשיו מי מגיע לו פחות ממנו, וזה בא כל הזמן. אנחנו נולדנו לתוך מקום כזה, זה הגלגל. היצורים בגלגל יש להם מיינד שלא יודע להיות מסופק. מעצם הגדרתו לא יודע, זה לא שמשהו לא בסדר איתכם אם אתם לא מסופקים. זה צורת הקיום הזאת. זה צורת קיום פגומה, שכמו איזה בית מטורפים כזה. זה סמסרה. ולמה זה? מכיוון שכל העולם שלנו, למעשה אם תסתכלו מאיפה הוא בא, כל העולם שלנו נוצר על ידי הרישומים המנטליים, נכון? אמרנו שכל מה שאני עושה, אומרת, חושבת, משאיר בסוף המעשה והפעולה והאמירה והמחשבה, נותר רישום בתודעתי, מה שאנחנו קוראים רישומים קרמיים, זאת קרמה. הרישומים האלה יושבים להם, דוגרים להם, צוברים עוצמה, צוברים אנרגיה, במשך הזמן מכשילים ויוצרים את עולמי. הם חילופים של אנרגיה, זאת אנרגיה שנגמר המעשה, נשאר פוטנציאל, זה הרישום. פוטנציאל הזה מכשיל, נותן פרי, עוד פעם זה מסתיים, עוד פעם מתקלה. הסיבה שבני הזוג שכל כך התאהבנו בהם ונהנתנו מירח הדבש, אחרי ירח הדבש הם כבר לא נראים כל כך טוב ואנחנו מוצאים בהם פגמים, זה לא בגלל שלא היו בהם פגמים קודם ועכשיו יש בהם פגמים. מה שהשתנה זה הקרמה. הקרמה שהביאה אליי את הבן זוג, שהייתה נפלאה, נאמר שזה היה נפלא, הקרמה הזאת מתקלה כי כל קרמה מתקלה. אז הטוב הזה נגמר, ואז מופיע משהו אחר, מופיע קרמה אחרת. המיינד שלי משתנה, וכתוצאה מזה הדברים בחוץ משתנים. האם באמת יש בהם פגמים? האם באמת אני רואה בן זוג לא שוטף כלים? האם באמת יש לבן זוג שלי פגמים? והעולם שלי באמת. בשבילי הוא באמת לא שוטף כלים. הם באמת כאלה, בעולם שלי. אבל האם זה בא מהם? האם זה הטבע שלהם? לא, בגלל שאין להם טבע. אין להם טבע עצמי. אני באמת רואה אותם ככה, אבל זה בגלל שאני משליחה אותם ככה. זה בגלל שהקרמה שלי השתנתה. וזאת נקודה חשובה. אז מה אומרת לנו השורה הזאת? שאדם שאחוז בחיי הגלגל טרם עשה תפנית. הוא אומר שכל עוד אנחנו מרותקים או אחוזים בצורת הקיום הזאת שלנו, ואנחנו חושבים שעדיין יהיה פה טוב, אי אפשר להשתחרר מפה. אנחנו חושבים, יש כאן דברים טובים בחיים, למה את מתרכזת רק בסבל? זה נכון, אבל כל הדברים הטובים אנחנו נאלץ לאבד אותם. אנחנו לא יכולים להחזיק בהם. כל אנחנו מקווים לטוב מפה, אי אפשר להשתחרר, זה מה שהוא אומר. התפנית הזאת שהוא מדבר עליה בטיבטית, אומרים נינג'ונג, אמרו נינג'ונג?
נינג'ונג.
נינג'ונג פירושו, נפה זה ודאות. וג'ונגווה זה להגיח, לצאת. אז נינג'ונג זה קיצור של נפה ג'ונגווה. אז בטיבטית יש משחק מילים שאי אפשר היה לתרגם אותו לעברית. מי שאחוז, הוא לא יכול לצאת. הנינג'ונג, התפנית הזאת זה היציאה הוודאית. כדי שאני אוכל לצאת לחופש הנחשף הזה, שאני חופשייה מנגעים רוחניים שמתקיפים אותי כרצונם, או מאסונות שקורים לי מתי שהם רוצים לקרות לי בלי שאני מזמינה אותם ובלי שאני בוחרת. כדי שאני אצליח להשתחרר מהדברים האלה, אני צריכה לפתח רצון להשתחרר. אני צריכה להבין שאין תקווה לחיים בגלגל. אני צריכה להבין, אנשים מקווים שיהיה טוב, אנשים מתפללים שיהיה טוב. איך יהיה טוב? אנחנו נמצאים במקום שאנחנו כבולים לקרמה שלנו. הקרמה מושלת בנו. תוצאות המעשים שעשינו מושלים בנו. כדי שיהיה טוב, אני צריכה לעשות שינוי דרסטי בצורת הקיום שלי. הקיום שלי כרגע לגמרי מוכתב על ידי הקרמה, והקרמה הזאת לגמרי מוכתבת על ידי מה אני עשיתי בעבר. אז אין חופש שם, אז זה כבר נקבע. אם אני רוצה ליצור חופש, אני צריכה להשתלט על המנגנון הזה. אני צריכה להבין איך המנגנון הזה עובד, ואיך הוא קובע את חיי, כדי שאוכל, תוך שימוש בחוכמה, בידע של המנגנון, להשתמש בו לטובתי. להשתמש בו להשתחרר. אבל כדי שאוכל לעשות את זה, ודיברנו כמה לימוד זה דורש, כמה הרהור זה דורש, זה דורש ריטריטים, מדיטציה, כדי שיהיה מוכנה להתגייס למאמץ ולעשות את העבודה, אני צריכה לפתח השתקקות לתוצאות האלה, רצון להשתחרר. אני צריכה בשביל זה לפתח את מה שאנחנו קוראים תפנית. ואז השאלה היא, האם כבר עייפתי מהסמסרה? אנחנו כולנו פוגשים אנשים שהשיגו הכל, יש להם את הבית ואת הכסף ואת המשפחה ואת הבריאות ואת היופי ואת הפרסום, והם עדיין לא מאושרים. העניין הוא שכל אנחנו בסמסרה, המיינד שלנו לא מסוגל להיות מרוצה. לא מסוגל. כל הזמן רוצים ללכת לעוד מקום, אנחנו צריכים דיל, אנחנו צריכים ללכת לחוץ, אנחנו צריכים כל הזמן משהו כדי להרגיש טוב, אנחנו כל הזמן צריכים משהו כדי להרגיש טוב. ואנחנו אומרים שאפשר לעבור לקיום אחר, שבו יש שלווה ושקט וסיפוק ואושר עמוקים, ושהכל לא נלקח מאיתנו. האושר הוא מדהים, הוא אקסטטי, והוא לא משתנה, הוא לא נעלם. זה הקיום של הישויות המוארות, שהוא שונה לגמרי מהקיום שלנו, המצב שבו אנחנו מושלמים. אבל כדי להגיע לשם כאמור, אנחנו צריכים להבין שאנחנו בבוץ, שצורת הקיום הזאת לא עובדת. גם כשאדם אומר, בסדר, הבנתי, אוקיי, אני לא צריכה את כל המסעדות ואת כל הדילים ואת כל החוניות, אני לא צריכה שום דבר, אני יושב לי פה בשקט בלי כלום, זה בעצמו לא משחרר. לשבת בשקט בפינה שלי, ואני אומרת, לא אכפת לי מכל הדברים האלה, זה גם סוג של אחיזה. זה אחיזה באיזה מין דימוי מנטלי שלא משחרר. כי השחרור הזה שאנחנו מדברים עליו הוא הרבה יותר עמוק. הוא חריש עמוק בתודעה, הוא דורש שינוי קרמי מעמיק, הוא דורש הבנה עמוקה של מה משחרר, איך המנגנון הזה עובד. אז הפשטות דרושה בדרך, ההסתפקות במועט דרושה בדרך, ללמוד להיות שמח בחלקך דרוש בדרך. אבל זה בפני עצמו, זה רק מאפשר את הדרך, זה לא הדרך, זה לא משחרר מהסבל. המיינד שלנו, המיינד הסמסרי שלנו, ייקח כל דבר שיש לנו, ותוך זמן מסוים יגרום לנו לחוות את זה כפחות, כמקולקל או כפגום. הגוף שלנו הוא גם השלכה שלנו, הוא גם פרי הקרמה שלנו. והוא נראה לנו מזדקן, הוא נראה לנו פחות בריא עם השנים, הוא הולך לקראת מוות, זה גם השלכה, מוות הוא גם השלכה. זה המיינד הסמסרי, זה למה כל הגלגל הזה הוא אחוז בזרועות המפלצת שזה צר המוות. כל הגלגל הזה, אנחנו בזרועותיו, איך אנחנו יודעים? אנחנו הולכים ומתבגרים ומזדקנים. אז כשאדם מגיע לשעת נפש מהמצב הזה, אז מתפתחת תפנית. אצלי זה היה השכלה, עוד תואר, עוד משרה, עוד. עשיתי עוד אחד ועוד לא הייתי מאושרת, אז עשיתי עוד אחד ועוד לא הייתי מאושרת. כי משם זה לא יבוא, זה לא מה שמייצר עושר. זה יכול להיות עוד תואר, עוד כסף, עוד רכוש, עוד מוניטין. כל הדברים הסמסרים, הרגילים של החיים שלנו, לא יכולים להביא לנו עושר. הם כולם יתקנו. יהיה אולי רגע של שמחה או רגע של מרוצות, והרגע יכול להיות חודשים או שנים, אבל הם ילקחו מאיתנו. הם ילקחו מאיתנו, כולם. אז כשמתעפים מזה, אז אפשר לעשות תפנית, זה מה שהוא אומר לנו כאן. ואנחנו רוצים לחשוב, אם רק יהיה לי את התואר הזה, או רק את הבן זוג הזה, או רק את הבית הזה, אז הכל יהיה טוב. אנחנו כל פעם ממוקדים באובייקט התורם שהוא אמור לעשות אותנו מאושרים, וסוף סוף מוצאים את הבן זוג הזה, ואחרי חצי שנה או שנה הוא כבר לא עושה אותי מאושרת. וזו דוגמה שכל כך הרבה חוזרת, שאולי זה מקום טוב להסתכל בו. אתה היית אמור לעשות אותי מאושרת, מה קרה לך? לא קרה לו כלום, הקרמה שלי השתנתה. ואז זה נראה שהוא לא מתפקד, הוא לא עושה את מה שהוא צריך לעשות. ולמעשה, אם אתם עושים טוב את העבודה, זה הולך ומתהפך. זה כל הזמן הולך ומשתפר. הגוף שלכם נהיה יותר בריא, נהיה יותר צעיר, נהיה יותר חזק. הזוגיות נהיית נפלאה. אם מתחילים לעבוד עם קרמה נכון, אתם יוצאים מהסבל הזה, מהכלא הזה של הסמסרה. וזה לאן שאנחנו שואפים. אנחנו רוצים לראות דברים טובים בחיים שלנו, דברים שלא מתקלקלים, דברים שנשארים איתנו, שאנחנו לא צריכים לאבד אותנו, ואנחנו אומרים שזה אפשרי. אנחנו אומרים שזה אפשרי. והראיה לזה, זה כשאתם מתחילים לפצוע בדרך, כל הדברים האלה מתחילים להשתפר. אם הם יכולים להשתפר, הם גם יכולים להשתפר לגמרי. ויש הרבה מורים בודיסטים שמלמדים, שאנחנו צריכים ללמוד איכשהו להיות סטואים. אוקיי, באה זקנה, באה מוות, זה החיים, באה אובדן, באה אסון. אנחנו רק פשוט צריכים ללמוד איך להתייחס נכון. להגיד במין סטואיות כזאת, בשעננות כזאת, שוויון נפש, אדישות, איפוק. יש הרבה לימוד כזה בבודיזם, ואני גם למדתי אצל מורים כאלה בעבר. עדיין הקמטים מתקדמים, ועדיין אנחנו מתקדמים אל המוות. לצערנו, זה לימוד לא נכון של דרמה. זה לא מה שהבודה לימד. הבודה אמר בסוטרת הלב, מישהו זוכר בהפסט?
אני מעריך את הספר מפני גסי מאה,
יפה מאוד. זה מה שהוא אמר. מעריך פה זה בורות. מעריך פה ספר מפני גשי מאה. גשי זה צירוף של שתי עברות שפירושו זקנה ומוות. שי זה בשיווה וגם בשביל הזקנה. גשי מאה, הוא אומר, אין זקנה, אין מוות. על זה הוא מדבר. הלימוד הזה בא לחסל זקנה, לחסל מוות. זה מה שהבודה בא ללמד. הוא לא בא ללמד איך להתמודד יפה כשבאים כל הדברים האלה. זה לא מה שהוא בא ללמד. זה לא מזיק אם לומדים לעשות את זה, אם לומדים להתמודד בשקט עם הדברים האלה, אבל זה לא הלימוד. הלימוד הוא הרבה יותר רדיקלי. הוא בא לחסל כל סבל שיש. ואומר לנו הבודה בסוטרת הלב, כדי שנוכל לעשות את זה, אנחנו צריכים ללמוד לחסל את הבורות, את המריקפה. אם אנחנו נחסל את הבורות, אם נבין איך עובד המנגנון הזה, אנחנו נוכל להפוך את הגלגל. במקום שזה יהיה ספירלה שכל הזמן מורידה אותנו למטה, זה יכול להיות גלגל שמרים אותנו. ואנחנו יכולים לעשות את זה. אז אין מה לנסות לסדר את הסמסרה, צריך ללמוד לצאת ממנה. האם זה בסדר לרצות דברים טובים בחיים? כן, לגמרי בסדר, רק צריך להבין איך לייצר אותם. להגיע להערה זה אומר להגיע לעונג הנשגב ביותר. אז אין רע בדברים טובים, להפך. זה יופי לרצות אותם אם אתם משיגים אותם בדרך שהיא חכמה, בדרך שאומנם מייצרת אותם. אז מה זה האחיזה השנייה הזאת? מה זה נקרא להיות אחוז בחיי הגלגל? להיות אחוז בחיי הגלגל בעצם זה לא להאמין שאפשר לצאת ממנו. כי אף אחד לא רוצה אסונות. אבל הם באים, הגלגל מלא אסונות. הוא כולו אסונות, הוא כולו אסון. אז האחיזה בחיי הגלגל בעצם זה לא להאמין שיש דרך החוצה. ואז אנחנו אומרים, אנחנו ננסה להסתדר פה כמה שאפשר. האם אנחנו יכולים לעצור את המוות שלנו? האם אנחנו יכולים לעצור את הזקנה שלנו? האם אנחנו יכולים לעצור את ההרגל הזה של המיינד לא להיות מרוצה כל הזמן? שכל הדברים הטובים בעולמנו הולכים ופוחתים ומתקלקלים ונפגמים. ושוב אני רוצה להדגיש, השינוי המיוחל הזה, השחרור המיוחל הזה, אנחנו מדברים על שיפט מנטלי, אבל איכשהו מתבטא זה בחוץ. זה לא כמו יקרה מה שיקרה, יבואו וירמו אותי ואני יושב לי בלקרית שלי ואני אדמיין שזה בעצם משהו טוב. זה להתמודד כשמגיעים הדברים האלה. זמן מה הם יצליחו להגיע. אז זה טוב ללמוד שיטות זמניות להתמודד איתם, וזה טוב ללמוד את השיטות האלה כדי לא לצאת מהכלים ולא לאבד את הצפון כדי שנוכל להמשיך בדרך. אבל המטרה היא שינוי הרבה יותר רדיקלי. המטרה היא שהאובייקטים ישתנו. העולם בחוץ ישתנה. בגלל שאנחנו כבר לא נייצר את האסונות האלה. הם כבר לא יוכלו לבוא אלינו כי המיינד שלנו כל כך השתנה. אז זה לא לשבת ולהיות שעננים לנוכח אסון, זה למנוע אסונות. שהם בכלל לא יהיו בחיים שלנו. וככל שאנחנו נעמיק את התרגול, זה ילך ויתעמק. ובסופו של דבר אנחנו נלמד להיות אותו מלאך בגן עדן של הבודה, ושם המילה סבל לא ידועה. השחרור מהאחיזה בגלגל פירושו שאנחנו מסוגלים להביא את עצמנו להעזה הזאת, לדמיין עולם שבו המילה מוות לא ידועה. האם אנחנו יכולים לנסות לבדוק את המצב הזה? האם יש לנו את האומץ לפסוע בדרך שהיא סלולה, שהיא ניתנה כבר לפני אלפי שנים ואנשים עשו אותה כבר, אבל כמובן היא תדרוש מאיתנו שינוי. האם יש לנו את האומץ הזה? על זה מדובר פה. השחרור מהתפיסה הזאת שזה לא באמת אפשרי. זה לא כתוב במעריב, אז זה לא אפשרי. על זה מדוברים. אז זה דורש ללמוד על קרמה וריקות, לקחת נדרי בודיסטטווה, להתחיל לעשות טוב בעולם, לקחת נדרים טנטרים, וכמובן אם נכנסים לתוך הטנטרה אפשר לעשות את זה יותר מהר. אבל כל התרגול הזה הוא לא יכול להצליח אם אנחנו לא מאמינים שהוא יכול להצליח. הוא לא יצליח אם אתם לא באמת בפנים מאמינים שהוא יצליח, אז זה כמו לטחון מים. הוא לא יקדם אתכם. האמונה שזה אפשרי היא זו שתקדם אתכם. יש כאן בית מאוד יפה ושורה שמסיימת את הדיון בשתי האחיזות הראשונות. זאת אומרת, שחרור האחיזה הוא נרוונה. השחרור של האחיזה הזאת בחיים בגלגל, לחשוב שזה כל מה שיש, מי שמשחרר את האחיזה שם יכול להגיע לנרוונה. נרוונה זה לצאת מהגלגל. זאת אומרת, שחרור האחיזה הוא נרוונה. ונרוונה, הוא אומר, זה אושר. זה אושר, זה חופש. נרוונה זה חופש, זה החופש. ואז הוא אומר מאוד יפה בסוף, זוהי שירת החופש. של השחרור משתי האחיזות, שתי האחיזות הראשונות. נו, זאת שירת החופש. זה החופש. כן, אני שואלת, אבל רגע, בודה עצמו גם כן מת, אז על מה אנחנו מדברים? אז זאת שאלה מאוד טובה. יש כמה תשובות
שאפשר לתת.
אנחנו אומרים שהבודה כבר בא מואר לעולמנו, וכל מה שהוא עשה, כולל לשבת שש שנים תחת עץ הבודי ולהגיע להערה, כל זה היה בשבילנו, בשביל ללמד אותנו את הדרך. ולהראות לנו שזה אפשרי לעשות. מה שאנחנו קוראים המוות של הבודה, זה לא מוות, קוראים לזה פארי נירוונה, הוא פשוט גמר את תפקידו והלך הלאה. הבודה יש לו חופש גמור לבוא וללכת לפי מה שמשרת את היצורים, שזה לא המצב של מי שלא מואר כרגע. אז זו תשובה אחת. השנייה שהיא אולי יותר חשובה מזה, זה שמה שאני רואה בעולם שלי החיצוני, הוא לגמרי מוכתב על ידי הקרמה שלי. אז כשאני רואה אנשים קדושים כמו הבודה מתים במרכאות, זה בגלל שלי עוד יש מוות, אני עדיין כלואה בגלגל, עוד אין לי תודעה חופשייה מספיק, וכשאני אהיה תאורה מספיק, בעולם שלי לא יהיה מוות. זה נראה לנו ממשי, זה נראה לנו שהוא מת, נראה שהגוף שלו הפסיק לחיות, ויש לו שרידים וכך הלאה. כל זה מופיע בעולמי כי אני משליחה ככה, כי אין משהו אחר שמופיע בעולמי מלמד מה שאני משליחה. ואני רק יכולה להשליך מתוך התודעה שלי, כי אין לי כרגע תודעה אחרת. שם מדובר על קונגה הקטן שפגש את מנג'ושרי. כשהתודעה נהיית מספיק תורה, אנחנו מתחילים להשליך עולם אחר ולפגוש עולם אחר. וזה מאוד יכול להיות שמה שהבודה חווה, בכלל לא היה דומה למוות. בכלל לא היה שם המוות. זה היה משהו אחר לגמרי. הוא כבר לא חי, הוא כבר לא מת, הוא כבר מחוץ לגלגל הלידות או גלגל החיים, הוא ממקום אחר. אבל לי זה יכול להופיע ככה. ואני רוצה להרחיק ולהגיד ש כל מוות שמופיע בעולם שלי הוא כזה. כל פעם שמישהו מת בעולם שלי, זה עוד סיבה להמשיך לעבוד. כי אני עדיין לא מספיק תאורה כדי לראות את הקיום הנשגב יותר שלהם.
מגיע שלב שבו אנו מתקדמים מספיק בדרכנו, ושבו המיין שלנו מתאהר, ואז הראייה שלנו של עצמנו ושל הדמויות השונות המופיעות בחיינו, ושל משמעותם בדרכנו הרוחנית, משתנה. לא רק זה, אלא שתפיסה זו חלה רטרואקטיבית, כיוון שגם הזיכרונות שלנו בכל רגע בהווה הם השלכה מתוך המיין שלנו. ניתן לכנות רעיון זה כרוויזיוניזם רוחני. מצד עצמם, לאירועים ואנשים מהחלק המוקדם של חיינו, אין שום טבע של להיות משמעותיים מבחינה רוחנית או לא להיות משמעותיים. ככל שאנו נעשים תאורים יותר, אנו מתחילים לתפוס אותם באופן שונה, כמאוד מיוחדים מבחינה רוחנית. ובגלל הריקות, תפיסה הזאת תקפה לחלוטין. בדיוק כמו התפיסה שיש לנו בשעה שאנחנו תופסים אותם כרגילים.
וכשאדם מגיע למקום ההוא, הוא מגיע לשחרור משתי האחיזות, אם הוא גם על דרך הבודיסטווה.
הוא בדרכו לפתח את ארבעת הגופים של הבודה. הוא בדרכו להיות ישות מוארת.
Gashere